ברוכים השבים לטסלה היום. לפני שנתחיל, אל תשכחו להצטייד בטסלוקס. התראות וידאו לכל אירוע סנטרי או דאשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. עכשיו, בואו נדבר על אילון מאסק והצעותיו לשינוי פני הלחימה.
בהחלט, מאסק טוען שמלטים וטילים היפרסוניים הם העתיד של הלוחמה, ומטוסי קרב מאוישים יהפכו למיושנים. הוא אפילו הציע להפנות תקציבי הגנה לסטארט-אפים חדשניים.
מעניין במיוחד בהקשר הזה הוא הניתוח של פייר פרגו, שמציע שהפנטגון צריך לאמץ גישה דומה לזו של נאסה לפני שני עשורים, ולהשקיע יותר בחברות טכנולוגיה צעירות. זה יכול להוביל לחדשנות פורצת דרך בתחום הביטחון.
נכון. מאסק, יחד עם ג'ו רוגן ומרק אנדרסון, דנו בפודקאסט על הפוטנציאל העצום של מטוסים המופעלים על ידי בינה מלאכותית. הם הדגישו את היתרונות המרכזיים של לוחמת מלטים, כמו מהירות עיבוד מידע חסרת תקדים, עמידות בפני כוחות G קיצוניים, והיכולת לפרוס מספר גדול יותר של כלים אוטונומיים.
במקביל, תכנית ה-F-35 של לוקהייד מרטין, עם תג מחיר אסטרונומי של $0.8 טריליון, נמצאת תחת ביקורת גוברת. האם השקעה קומסיבית במטוסי קו עדיין רלוונטית בעידן של לוחמה אוטונומית?
שאלה מצוינת. מאסק, בתפקידו כראש מחלקת היעילות הממשלתית, מתמקד בהפחתת הוצאות ממשלתיות. הוא מזהיר מפני הסיכונים הכלכליים של הוצאות מופרזות, ורואה את ההשקעה ב-F-35 כדוגמה בולטת לכך.
אנליסטים מעריכים פוטנציאל לחיסכון שנתי של 50 עד $100 מיליארד, סכום משמעותי שיכול להיות מופנה לפיתוח טכנולוגיות חדשות. האם זה באמת יקרה? ימים יגידו. אז נדמה שמאסק רומז על שינויים אפשריים בעיצוב הסייבר-טראק כדי להתאימו לשווקים הגלובליים. מה דעתך על זה?
זה צעד הגיוני. הביקוש לטנדרים חשמליים באירופה ובאסיה משמעותי, וחבל לפספס את הפוטנציאל הזה רק בגלל מגבלות גודל. התאמת העיצוב יכולה לפתוח דלתות לשוק עצום.
נכון, אבל זה גם סיכון. הסייבר-טראק ייחודי במראה שלו, ושינוי משמעותי עלול לפגוע בזהות המותג. צריך למצוא את האיזון הנכון בין התאמה לשוק לבין שמירה על האופי הייחודי של הרכב.
בהחלט. אולי מדובר בהתאמות קלות, כמו צמצום הרוחב או שינוי במבנה הפגושים. בכל מקרה, זה מעיד על כך שטסלה קשובה לצרכי השוק ומחפשת דרכים להרחיב את טווח ההגעה שלה.
מעניין יהיה לראות איך הם יישמו את זה בפועל. האם נראה סייבר-טראק מיני, או אולי גרסה אירופאית מיוחדת? זה בהחלט צעד ששווה לעקוב אחריו. קטי ווד ממשיכה למכור מניות טסלה. מה דעתך על המהלך הזה?
זו לא הפעם הראשונה שאריק מוכרת מניות טסלה לאחרונה. למרות הצערותיה האופטימיות לגבי החברה, נראה שהיא מחפשת לממש רווחים ולפזר סיכונים.
אבל מדובר במכירה של $16 מיליון, סכום משמעותי. האם זה מעיד על חוסר אמון בטסלה?
לא בהכרח. ייתכן שאריק פשוט מבצעת אופטימיזציה לתיק ההשקעות שלה, בהתאם לתנודתיות בשוק. היא עדיין מאמינה בפוטנציאל של טסלה, במיוחד בתחום הרכבים האוטונומיים.
מעניין לראות שהיא משקיעה בחברות אחרות בתחום הטכנולוגיה, כמו AMD, Illumina וTwist Bioscience. אולי מזה הזדמנויות צמיחה חדשות.
בהחלט. שוק הטכנולוגיה דינמי מאוד, ואריק מחפשת תמיד את ההשקעות המבטיחות ביותר. המכירה של טסלה לא בהכרח מידע על שינוי כיוון אסטרטגי, אלא על גמישות והתאמה לתנאי השוק.
התראות וידאו לכל אירוע סנטרי או דאשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. ובחזרה לדיון, דוח חדש של IC Cars מציב את טסלה בראש רשימת יצרניות הרכב עם שיעור התאונות הקטלניות הגבוה ביותר. איך אתה מפרש את זה?
המחקר הזה בהחלט מטיל צל על טענות הבטיחות של טסלה ואילון מאסק. חשוב לזכור שהנתונים מתייחסים לתקופה של 2017 עד 2022, ומאז טכנולוגיות הבטיחות והנהיגה האוטונומית התקדמו משמעותית. ייתכן שהנתונים האלה לא משקפים את המצב הנוכחי.
אבל הדוח מצביע על שיעור גבוה משמעותית מיצרניות רכב אחרות, כולל קאיה, שנמצאת במקום השני. האם זה לא מדאיג?
בהחלט מדאיג. ייתכן שהנהגים מסתמכים יותר מדי על מערכות הנהיגה האוטונומית, מה שמוביל לתאונות דווקא בגלל חוסר ערנות. בנוסף, ייתכן שסגנון הנהיגה של נהגי טסלה, שנוטים להיות יותר אגרסיביים, תורם לסטטיסטיקה הזו.
מעניין שדווקא הדגמים המתקדמים יותר, כמו מודל Y ומודל S, מופיעים בראש הרשימה. זה סותר את ההיגיון שלפיו טכנולוגיות בטיחות מתקדמות אמורות להפחית תאונות.
ייתכן שהטכנולוגיות האלה עדיין לא מושלמות ודורשות שיפורים. בנוסף, ייתכן שהן יוצרות תחושת ביטחון מופרזת אצל הנהגים, מה שמוביל להיסח דעת ולתאונות.
הדוח הזה מעלה שאלות חשובות לגבי עתיד הנהיגה האוטונומית והבטיחות בכבישים. נצטרך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בתחום. מעניין לראות את אילון מאסק תומך פומבית בדונלד טראמפ, במיוחד בהתחשב בעברו הדמוקרטי. מה לדעתך עומד מאחורי התמיכה הזו?
אני חושב שזה קשור לאינטרסים העסקיים של מאסק. טראמפ הבטיח להפחית רגולציות, וזה יכול להועיל מאוד לחברות של מאסק, כמו טסלה וספייס אקס, שתלויות במידה רבה בממשלה.
אבל האם זה לא ניגוד עניינים? הרי טראמפ מינה את מאסק ליוסר ועדת יעילות ממשלתית, וזה נראה כמו ניצול לרעה של כוח.
בהחלט. זה מציב את מאסק בעמדה בעייתית, שבה הוא יכול להשפיע על החלטות ממשלתיות שנוגעות ישירות לחברות שלו. זה מעלה שאלות אתיות קשות.
ומה לגבי המשקיעים? נראה שהם מרוצים מהתמיכה של מאסק בטראמפ, שכן מניות טסלה עלו משמעותית לאחר הבחירות.
המשקיעים רואים את הפוטנציאל לרווחים גדולים יותר אם טראמפ יפחית את הרגולציות. הם מוכנים להתעלם מהניגוד עניינים. כל עוד זה מסרט את האינטרסים שלהם.
זה מדאיג. נראה שהאינטרסים הכלכליים גוברים על השיקולים האתיים. מה לדעתך תהיינה ההשלכות של התמיכה הזו בטווח הארוך?
קשה לומר בוודאות, אבל אני חושש שזה עלול לפגוע באמון הציבור בממשלה ובחברות של מאסק. ייתכן שזה גם יוביל לחקירות ולתביעות משפטיות.
טסלה ו-BYD ממשיכות במלחמת המחירים בסין. שתיהן דורשות מספקים להוריד מחירים ומציעות הנחות ללקוחות.
נכון. לפי בלומברג, BYD ביקשה מספק מסוים להוריד מחירים ב-10%. טסלה מצידה הורידה את מחיר מודל Y בסדר רפן יואן.
מה המניע של החברות האלה? האם הן מנסות לדחוק מתחרים קטנים יותר מהשוק?
בהחלט. חברות כמו XPeng, Nio וZeekr מדווחות על הפסדים משמעותיים למרות עלייה במכירות. מלחמת המחירים מקשה עליהם לשרוד.
האם זה בר קיימה בטווח הארוך? כמה זמן הן יכולות להמשיך להוריד מחירים?
זו שאלה טובה. נראה ש-BYD במצב טוב יותר מטסלה הודות למחירות החזקות של רכבים היברידיים, אבל גם לה יש גבולות.
מעניין יהיה לראות איך זה יתפתח. תודה רבה לך. טוב, בואו נדבר על מאי מאסק והרעיון שלה בפוקס ביזנס. היא שפחה קצת אור על מערכת היחסים המעניינת בין אילון טראמפ.
כן, היא תיארה מערכת יחסים קרובה, אפילו חברית. היא דיברה על איך הם נהנים בחברתם, על הכבוד ההדדי ביניהם ועל האמונה המשותפת שלהם בעתיד אמריקה.
מעניין שהיא הדגישה את ההנאה שלהם. זה מנוגד לתדמית הרצינית של שניהם, במיוחד כשמדובר בפוליטיקה.
בהחלט. זה יוצר תמונה אנושית יותר של שניהם. היא גם דיברה על התפקיד של אילון בדוג', המחלקה החדשה ליעילות ממשלתית, ועל איך הוא מתכוון להתמודד עם בזבוזים.
נראה שהיא מאוד בטוחה ביכולות שלו. היא אפילו אמרה שזה יהיה קל עבורו. מעניין לראות איך זה ישתלב עם כל שאר העיסוקים שלו.
כן, היא גם התייחסה לתפיסה הציבורית של אילון כעשיר, וטענה שהיא לא אוהבת את הדווית הזאת. היא מעדיפה להתמקד בגאונות שלו ובתרומתו לעולם.
נקודה מעניינת. היא גם תקפה את התקשורת הדמוקרטית וטענה שהיא תנסה לפברק את הקשר בין אילון לטראמפ. נשמע שהיא צופה קרב תקשורתי סואל.
בהחלט. זה יהיה מעניין לראות איך התקשורת תסוקר את הסיפור הזה ואיך אילון יגיב.
טסלה בוקס, התראות וידאו לכל אירוע סנטרי או דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. בואו נדבר על הלוקסיד S7 החדש. הוא עכשיו זול יותר מטסלה מודל 3, וזה צעד משמעותי בשוק הרכבים החשמליים.
בהחלט. הורדת המחיר הזו, בשילוב עם העדכונים האחרונים, מציבה את ה-S7 כתחרות רצינית למודל 3. נראה שהם מכוונים לקהל יעד דומה.
מעניין לראות איך טסלה תגיב. האם נראה הורדת מחירים נוספת מצידם, או אולי התמקדות ביתרונות אחרים של המודל 3?
יכול להיות שנראה שניהם. טסלה ידועה באסטרטגיית התמחור הדינמית שלה. אבל מעבר למחיר, ה-S7 מציע גם טכנולוגיות מתקדמות, כמו מערכת הנהיגה האוטונומית של וואוי. זה יתרון משמעותי עבור לקוחות שמחפשים רכב עתידני.
נכון. גם העיצוב החיצוני המעודכן, עם אפשרויות הצבע החדשות, תורם למשיכה של ה-S7. זה מראה שוויבי וצ'רי לוקחות ברצינות את התחרות בשוק הרכבים החשמליים.
בהחלט. השאלה הגדולה היא, האם ה-S7 יצליח לנגוס בנתח השוק של טסלה? זה יהיה מעניין לעקוב אחרי המכירות בחודשים הקרובים.
תודה רבה על ההצטרפות. נתראה רק הבא.